איתי ורצ'יק.
שלום, מה נשמע?
שלום, 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 מה קורה?
מצוין. חטא?
וואלה, מה, אין תלונות, הכל טוב.
יפה, שמח להיות פה עוד פעם.
העולם הולך, אתה יודע, יש כאלה שיגידו שהעולם הולך וחרב, ואנחנו הולכים הולכים לשלוט עלינו רובוטים.
בהחלט, כן.
ומצד שני, יש כאלה שאומרים, אנחנו הולכים לקבל רובוטים שישרתו אותנו, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל היום אנחנו נדבר באופן יותר פרקטי, נכון? יותר, פחות פילוסופי.
מעשי, כן.
כן. יותר בעולם הפרקטי.
למרות שזה גם פרקטי היום, פחות או יותר. אפשר להגיד שיש לך כבר רובוטים, לא הייתי אומר רובוטים, אבל אולי תוכנות שיש להם ברמה של ה-AI, יש כמה דרגות. אז כן, יש סוג של הבעת דעה משלהם. גם כל מיני מהנדסים, חברות מסוימות שדיווחו על זה.
מה זאת אומרת? שהרובוט עצמו כבר יש לו איזושהי...
אם כבר מדברים על זה שיש לך היום בעולם הפרסום, למשל, כלים שמשרתים אותך לשירות יותר טוב, או למודעה יותר טובה, או אתה יודע, להבין מה הנתונים, מה עובד יותר טוב, בוא בכלל נתחיל מההתחלה ונדבר על מה זה בכלל.
אוקיי.
מה זה AI, ונקשר את זה לעולם הפרסום, כי הרי... מה שאני יודע זה להשתמש בכלים האלו לטובת פרסום בסוף, או קידום, או בגוגל, או להכין תוכן לאתר, שזה גם אופציה. אז זה מתחיל מאיסוף מידע, דבר הבסיסי ביותר. הרי התוכנות האלו, איך הן יודעות להביא לך תשובות? על בסיס מידע שהם אספו.
כן.
וברגע שתוכנה, לא נקרא לזה AI עדיין, אוספת מידע, אז יש לה פשוט דאטאבייס עצום. נקרא לזה שרת גדול מאוד, או כמה שרתים שמדברים אחד עם השני, ויודעים לחשב ולקרוא אפילו מילים ולהבין משפטים, ולדעת פשוט למה מתכוון כל משפט, או מספרים ספציפיים. אז אתה שואל שאלה, ואתה רוצה להביא מידע מהדאטאבייס. אז הוא מביא לך פלט, בעצם סוג של תשובה כזאת, שהיא קשורה, וזה בינתיים לא AI. זה סך הכל מידע שאתה שואל שאלה, הוא מביא לך תשובה.
כן.
מתי זה נהיה AI? כשבעצם המכונה לומדת ומשתפרת עם הזמן. זה אומר שעכשיו יש לך פה את המידע הזה, את הדאטאבייס והכל, ואתה שואל אותו שאלה ראשונה למשל, תגיד לי מה יהיה מזג האוויר מחר. והוא טועה בנגיד 30% מהתשובה שלו. הוא לא מדייק 100%. אגב, נגיע לזה גם כי יש לי חבר שחוקר AI באיזו חברה, והוא הסביר לי על זה העומק הרבה יותר, יש לו כמה תארים בתוכנה, מדעי המחשב וכן הלאה, אז זה העבודה שלו, פשוט.
אוקיי.
אף פעם זה לא מגיע ל-100% דיוק, אלא אם כן זה מספרים ומתמטיקה, אבל זה תמיד משתפר, ואיך הם מאמנים אותה, את הבינה המלאכותית בעצם, אתה נותן לה, בעצם, אתה נותן לה עוד שאלות ועוד שאלות.
רגע, יש את ה-30, רגע, אני מחזיר אותך, כי יש את ה-30%, הוא טעה ב-30%.
אז יפה, אז אם הוא טעה ב-30% עכשיו, אז יש לך עוד יום עבר, ואתה שואל אותו עוד פעם שאלה, אותה שאלה אפילו, או מביא לו עוד נתונים שישפר את התשובה שלו.
אוקיי.
אז לכאורה אתה בעצם עונה לו על, על הצורך ללמוד, אתה מביא לו עוד מידע, עוד נתונים, ועל בסיס זה הוא משפר את התשובה.
זאת אומרת, הוא לומד תוך כדי.
תוך כדי הוא לומד, כי אתה מביא לו עוד נתונים.
הוא משתפר תוך כדי תנועה.
כן, ואז מה שנקרא, יש את הרשת נוירונים, שזה כמו במוח שלנו, שיכולה לאסוף מידע מפה, מכל מיני מקורות, ולאגד אותם ולאחד אותם לתשובה אחת. ואז בעצם זה נקרא כמו רשת שמדברת עם עצמה.
שמביאה בסופו של דבר את התשובה הכי
מדויקת שאפשר. אז עדיין לא 100%. אז הוא אומר בגדול, אין לך 100% אף פעם, כן, יש לך תשובה יותר טובה ויותר טובה ויותר טובה, שמשתפרת עם הזמן.
זה לא נקרא Deep Learning, או שאני קצת מתרחק פה?
כן, Deep Learning זה כמו Artificial Intelligence AI, בגרסה שהיא פשוט מושג אחר.
אוקיי.
אז איך זה מתקשר לעולם פרסום? אם היום יש לך מידע שאתה מריץ קמפיין רגיל, והמכונה בפייסבוק או בגוגל לומדת, זה אומר שעכשיו אתה מכניס מודעה, ואתה מריץ, לוקח זמן שהמכונה... אוספת נתונים. זאת אומרת, הקמפיין רץ, יש לך חשיפות, יש לך קליקים, קצת אמרות, הנתונים נצברים. ואז יש כלים שהם כבר קיימים באלגוריתם של גוגל, פייסבוק, שהם לומדים את הקמפיין, והרוב רץ אוטומטית כבר, והוא משפר לך אותו, או ממליץ לך מה לעשות בשביל לשפר אותו. זה אומר שהם בפלטפורמה נותנים לך המלצות איך אתה יכול לשפר. עכשיו, לא תמיד זה מדויק.
אני יכול לשאול שאלה? באיזשהו שלב, כשכולם ישתמשו בכלי הזה, אוקיי? בסופו של דבר, הוא תמיד ימליץ, אוקיי? והוא תמיד ייתן את אותה המלצה בעצם, כי הוא ייתן את ההמלצה הכי נכונה. אז זה לא מביא אותנו למצב התחלתי?
תראה, מה המטרה שלו? זה בסוף לדייק את הקהלים, כי אתה מגיע לאנשים ספציפיים שרלוונטיים לך. אם היום אנחנו מדברים על גוגל, אז מילות מפתח. מחפש קידום אתרים, בניית אתרים, כי זה הלקוח שאני מחפש. אני רוצה עכשיו לבנות אתר למישהו. אז אני שם את הביטוי הזה, ואם מישהו שמחפש בניית אתרים, אני מופיע לו. עכשיו, למה שאני אופיע לו ראשון? זה כבר ציון איכות, ויש לך עוד פרמטרים וכן הלאה. אבל, אם הבן אדם הזה, למשל, יש לו כוונות רכישה, וגוגל יודע זה, גוגל יודע, או יודעת, איך שאתה רוצה, שיש לבן אדם הזה...
חסת מגדר לפה, כן.
כן, זה מכונה, זה נקבה. אז גוגל יודעת שאתה בעצם מכוון לאנשים שדווקא לא סתם עכשיו מחפשים בניית אתרים, אלא יש להם מראש כוונות רכישה. זה אומר שלמשל זה תחום עניין כזה, שאפשר לבחור אותו. אתה אומר בקמפיין, אני מחפש אנשים שיש להם כוונות רכישה, הם היו באתרים מסוימים והם רכשו אונליין. זאת אומרת, גוגל יודעת ש... הם היו באתרים אחרים, אלי אקספרס, לא משנה איפה,
okay.
ורכשו שם, שמו אשראי באינטרנט. אז היא אומרת, לבן אדם יש כוונת רכישה מסוימת. היא מחשיבה אותו בקהל שאתה בעצם תרגעת איתה. אז זה לא רק הביטוי עצמו, אלא זה בנוסף לזה, איזה כוונות יש לו. זה כבר מכונה לומדת.
וואו. Wow.
היא עוקבת אחרי היוזר, יודעת מה הוא עושה, יודעת להתאים לך את הבחירות שאתה בוחר, ואז לפי זה, הלקוחות שלך. זה גוגל, פייסבוק וכן הלאה.
אני יכול לעשות פה קטע לא יפה, אוקיי? זה ככה, אוקיי? אני מעניין אותי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה שקשורה לתחום שלי. לקבל ממך ייעוץ בחינם ככה, לא ייעוץ, אולי אפילו תגיד לי אם קיים או לא קיים. אוקיי? אני עכשיו רוצה לעשות פודקאסט למישהי שלצורך העניין, סלון יופי. אוקיי? אני רוצה לעשות את הפודקאסט, אוקיי? עכשיו, אני רוצה שגוגל יעשה לי מחקר דסקטופ, אוקיי? שיבנה לי פרסונה.
מה זה דסקטופ?
מחקר דסקטופ, אני רוצה שעכשיו הוא יגיד... אני רוצה שהוא יגיד לי, אוקיי?
אחלה מחשב הגיע אליך?
לא, אני רוצה שהוא יגיד לי, אוקיי? מי שיבנה לי פרסונה, אוקיי? של הלקוח או הלקוחה הפוטנציאלית מבחינת בדרך כלל מי ש... אתה יודע, סלון יופי זה דבר מאוד אוניברסלי. בוא נגיד מישהו שקונה יאכטות. אוקיי? לא, מוכר... מישהו שמוכר יאכטות, אוקיי? לצורך העניין. מישהו מוכר יאכטות. אני רוצה עכשיו שהוא ייתן לי, שגוגל יגיד לי, בדרך כלל מי שאוהב יאכטות, יואב יין, יואב זה, יואב כל מיני דברים, ייתן לי איזשהו... את העולם התחביבים של אותם אנשים שאוהבים יחדות, כדי שאני אוכל לדעת איך לטרגט, או איך ליצור להם תוכן שיעניין אותם.
אוקיי.
הוא יודע לעשות דבר כזה? אני בורח?
לא, יש את ההצעות לייעול. גוגל בקמפיין רץ מציעה לך את המילות מפתח שחסרות, למשל, זה אחד. שתיים, את התחום העניין, שלמשל אתה יכול לטרגט קהלים גם בגוגל, לפי מילות מפתח גם בנוסף. זאת אומרת שזה יכול לדייק לך את הקהלים יותר. אם אתה בוחר רק מילות מפתח, אז זה פחות מדויק. אם אתה יותר מעמיק ואתה בוחר קהלים, אז אתה יכול גם לפי גיל, מין, אפילו מצב סוציו-אקונומי. ואז היא נותנת לך המלצות, איזה תחומי עניין גם יכולים לעניין את אותו קהל. אז כן, אתה מקבל את זה אחרי כמה זמן, כי היא צוברת נתונים.
הבנתי. זה גם AI בעצם.
כן, זה גם AI, בטח, כי... בוא נגיד שכבר גוגל מתעסקת ב-AI שנים, עוד לפני ChatGPT ו-OpenAI וכן הלאה, ועוד הרבה כלים. רק לאחרונה יצא כל הבאז הזה של AI, כי מה היה לפני כן? זה היה בחברות סגור, ואתה יודע, לא open.
הם פתחו את זה, הם פתחו את זה החוצה. היה את הפחד הזה
ש... open source, כן.
כן, היה את הפחד של... הרי ידעו שזה יצא החוצה.
ברור, כן.
אוקיי, אז עכשיו הפחד שלהם היה זה מי יוציא את זה החוצה.
ואיך הם יוציאו את זה, מה יקרה,
ואיך הם יוציאו את זה, בדיוק. כן. ואז כאילו, זה לא יצא החוצה מסיבות מסוים, בדיוק.
חן הצייבר גם זה מאוד בדיוק. מאוד.
בדיוק, אתה יודע מה, לא אכנס איתך לזה בפודקאסט כאן, אולי פודקאסט אחר, אבל איך עושים רגולציה לדברים כאלה. ואתה יודע מה, אם אתה עושה רגולציה, אז אתה משאיר את עצמך מאחור. אז מה נכון? לשמור ולא להתקדם, או להתקדם וחר מודר בו, מה שנקרא, מה שיהיה יהיה. זאת אומרת, יש פה המון המון דברים. וגם אתה יודע מה, אם עכשיו אתה מחליט שאתה עוצר, ואתה עושה רגולציה, מי יבטיח לך שבסין יעשו רגולציה? אז הם מתקדמים עליך. זאת אומרת, יש פה המון, יש פה קדמה שדי נכפתה עלינו, אין לנו ברירה.
בהחלט, כן. אז יש רגולציה מסוימת, אבל עדיין, למשל, OpenAI, המנכ״ל שלה היה מול הסנאט, ורצה לבקש רגולציה ועוד כמה חברות גדולות ומוכרות, והם היו בשוק. למה אתם מבקשים רגולציה עליכם? כי אתם מגבילים את עצמכם. אז יש פה איזה משהו, יש פה עניין מאוד מסוכן. הם טענו לכאורה שבאמת יש פה גישה להמון מידע ואפשר להשתמש בזה לרעה. זה בגדול, ואז מה יעשו עם זה? חייב רגולציה. אז איך זה בסוף, שורה התחתונה, איך אנחנו משתמשים בזה? לטובה, אז בסוף, כן, אנחנו רואים בפלטפורמות קיימות, אבל יש גם את ה-open source, OpenAI למשל, שיש להם API. אתה יכול לפתח פלטפורמה משלך שתשתמש במנוע הזה של ה-AI, שכבר קיים ב-OpenAI למשל. ואתה יכול לאמן אותה אצלך בשרתים, ואתה יכול בעצם לבנות אצלך מודל AI, פשוט, ובלי הרבה, נקרא לזה תקציב אפילו, כן? יש תקציב שחייב להשקיע, פה אין מה לעשות, זה פיתוח. אבל עדיין אפשר לפתח, תרתי משמע, זאת אומרת, אני מגיע לנושא הזה, שאני מפתח עכשיו את המערכת, הפלטפורמה שלי, למשל, לקידום אתרים, שמה שהיא עושה זה בגדול, לוקח את המידע, אוסף את המידע מהמשתמש, על מילות מפתח, על כישורים, על המיקומים שלו, על המתחרים שלו, ויודעת לתת לו המלצות איך לקדם את האתר שלו יותר טוב. בסוף זה AI. כי הרי היא לומדת את המשתמש, היא לומדת את המתחרים של המשתמש, והיא לומדת את כל המידע שהיא אספה ממנו, ויודעת לראות איך הם משתפרים לעומתו, ואיך הוא משתפר לעומתם, ומה בעצם השינויים שהוא עשה, אם הוא יוסיף כישורים, אם הוא יוסיף מאמרים, או עוד עמודים נוספים. ויודעת להמליץ, בהתבסס על פרמטרים שקשורים לקידום אתרים, SEO, איך לעזור לו לשפר ולקדם יותר טוב. ואז יש גם פיצ'ר כזה שאפשר להכניס שאלה, איך אני את אותו אתר מקדם למקום הראשון, בביטוי מסוים. זה גם קיים. לא רק להכין מאמר, כי אתה יכול לתת מאמר, נושא למאמר, ל-AI, ולהגיד, תכתוב לי בשפה האנגלית או העברית.
זאת שאלה שאף אחד, אף מקדם אורגני, אף הוא לא עונה לך על זה, כי הוא לא יודע את התשובה.
כן, כי בגוגל יש כל כך המון פרמטרים.
בדיוק, איך אתה עונה על שאלה כזאת?
זה כמו גלגל עם מורים, אתה יכול להגיד, יש תורה לזה, זה כן מוכח.
לא, יש תורה ויש דרך, ואם אתה מחליט שאתה עושה את זה, ורוצה להגיע לעמוד הראשון בגוגל, אתה יכול להגיע לעמוד הראשון בגוגל, יש דרך.
יש דרך, נכון.
עכשיו,
אבל?
אבל אף מקדם אתרים, אוקיי, לא אומר לך, תקשיב, אתה צריך לעשות X מאמרים, אלה מילות המפתח, זה ייקח לך איקס זמן.
בדיוק.
פה הוא ממש נותן לך תשובה?
שיש שיטת עבודה. לא, אבל הם יודעים שיש שיטת עבודה. אם אתה עובד לפי השיטה, שזה להתבסס על כל הפרמטרים שקיימים, הכי טוב שאפשר ושיש, אז אתה אוסף נקודות, אתה משתפר, אתה כן מקבל יותר טראפיק. אתה לא בהכרח מקום ראשון.
כן.
אז להבטיח להיות מקום ראשון, אף אחד לא יכול. כן להיות יותר, נקרא לזה, מקודם בעוד ביטויים, ולא רק אחד, וכמה שיותר, עם הזמן אתה, ככל שאתה עושה דברים יותר נכון, אז גם זה מאוד תלוי בזמן, וותק, ובמתחרים שלך, מה הם עושים?
ברור, כי אבל אתה אמרת מקודם שיש לך אפשרות לשאול אותו שאלה ש...
אז יפה, זה הפיצ'ר. עכשיו, מה הרעיון? אז בן אדם לא יכול לזכור כל כך הרבה דברים, ולדעת כל כך הרבה ולשלוף תשובה, או לעשות פעולות לאורך זמן, בלי לטעות בדרך.
אוקיי.
כי זה בן אדם, זה לא מכונה. ורובוט יודע לדייק יותר טוב, ולדבוק בתוכנית שאתה נותן לו. אז המערכת יודעת, למשל, לענות לך לתשובה, בתוכנית שהיא בונה לך. אתה אחראי ללכת לפי התוכנית.
תספר לי רגע על התוכנית, איך התוכנית הזאת נראית?
למשל, תעלה 10 מאמרים בחודש על א', ב', ג', בנושאים האלו, לפי המילות מפתח, שם למשל זנב ארוך, קצר, קשורים לאותו נושא. כי אתה הבאת לה בעצם שאילתה, איך אני מתקדם במקום הראשון לביטוי הזה. אז היא מביאה לך המלצות לפי א', ב', ג', מאמרים בחודש למשך איקס זמן, ואז אתה תבדוק איזה מיקום אתה הגעת, וגם תוסיף כישורים פנימיים, תקשר לאותו ביטוי, לעמוד ספציפי שהוא
יהיה... מותחת המתכון.
מותחת המתכון, כן. עכשיו, אם אתה תעשה אחד לאחד, ודאי שתשתפר. ודאי, זה בוודאות.
פשוט יש מתחרים ויש דברים שמשתנים תוך כדי תנועה.
אבל, בדיוק, מה יקרה עוד חודש? המתחרים שלך עושים יותר טוב או פחות טוב, או הם עושים, יכול להיות שתקדים אותם, אולי זה ייקח פחות זמן. כי אתה לא יכול לחזות העתיד. גם המכונה לא יכולה לחזות את העתיד. יודעת להתבסס על העבר.
על הנתונים של עכשיו.
נכון, על הנתונים שהבאת ועבר והיסטוריה. ולתת לך בעצם על בסיס זה את התשובה. אבל אם היא תלמד אותם ותלמד את ההתנהגות, שזה מה שמפחיד, שהמכונה תלמד את ההתנהגות של הבן אדם, של המשתמש, והיא תתן לך את התשובות לפי זה, אז היא יכולה גם ללמוד את ההתנהגות של המתחרים שלך ולראות איך הם מתנהגים באופן סיסטמטי. וכמו שפייסבוק עושה למשל ולומדת איך, איזה תוכן הכי מעניין את הבן אדם שילחץ עליו, ואז היא מציגה לו את זה ראשון, או כמודעות או כפרסומות, כן, אתה רואה את זה, או באתרים אחרים, איך גוגל יודעת להציג לך את הפרסומות שלה, אם בהתבסס על תחומי העניין שלך, בהתבסס על מה שמשאיר אותך יותר זמן במסך, אז היא יודעת ללמוד את ההתנהגות של המשתמש, היא יודעת לתת לו את מה שמעניין אותו ומה שגורם לו להניע לפעולה.
למה אמרת שזה מפחיד אגב?
כי תאר לך לאן זה יכול להגיע. בסוף אנחנו
מדברים... בסוף אני אקבל בדיוק את מה שאני רוצה בתור הצרכן, הלקוח קצה.
זה יפה כשזה עובד ככה, באמת בצורה סגורה.
אתה פשוט צריך לדעת מה אתה רוצה.
כשתקבל את מה שאתה רוצה זה מושלם. א', זה יכול גם לשלוט בך, כי אז הם יכולים לעשות בך מה שאתה רוצה. לכאורה הם נותנים לך את מה שמניע אותך ומפעיל את המוח, נותן לך טריגרינג, משאיר אותך מול המסך. זה לא טוב בהכרח, כי אתה תהיה יותר מכור לאפליקציה.
בסוף אומרים שבעולם ה-AI, או שתהיה צורך או שתהיה יוצר.
מצד שני, זה יכול לתת לך תוצאות טובות יותר, מה שאתה באמת מחפש, מה שמעניין אותך באמת, זה כאילו... מניע בך איזשהו צורך ועונה לך על זה. אבל גם זה יכול להפחיד ביותר גרוע. אם אתה מסתכל על מכונות שהן יהיו יותר כמו רובוטים בחיים, אז יודעת ללמוד את המשתמש, יודעת ללמוד את, את בני האדם. אולי יהיה מצב שזה המדע בדיונים יותר, אבל זה נקרא...
יש אחד של... אנחנו כבר במדע בדיונים.
AGI, כן? זה כבר לא artificial intelligence, זה artificial...
Generic.
של... Gen... כן, generic או general... generic, שיוצרת את עצמה לכאורה. Mm-hmm. זה כבר ב... בשלב אחר, ויש גם ASI, שזה artificial super intelligence. זה כבר בגדר מדע בדיוני יותר. שהיא יכולה ליצור חיים.
אבל בסוף כל ה-AI הזה, וכל הרובוטים, הם חייבים לנבוע מקונטקסט אנושי.
מההתחלה.
כן.
זאת אומרת, זה ה-AI הרגיל.
על הקונטקסט, הם לא יכולים לי...
זה בדיוק הקטע.
או שהם כבר שם.
לא, זה... אולי אנחנו לא יודעים את זה בכלל, אבל זה אולי שם. אבל כרגע, ה-AI יודע ללמוד ולחזות על בסיס מה שהוא יודע.
על, לא, אבל הקונטקסט, זאת אומרת, בסוף, תראה, בסוף אנחנו הולכים למקום, אני לא יודע אם העולם מבין את זה, אבל לדעתי הסכנה הכי גדולה שהולכת להיות זה משבר תעסוקתי שלא נראתה מעולם. זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, אם יש לך היום SEO, CTO ועוד, אתה יודע, יש לך 4-5 מנהלים
שמתחתם
זה. מה זה מקצץ? בסוף זה ייגמר, אוקיי? רק בחמישה האלה. כי החמישה האלה זה הקונטקסט.
נו, זה התחיל בתוכנות ובדוכנים, במקדונלדס, יש לך את המסכים שאתה יכול להזמין לבד, אתה לא צריך את כל העובדים, אז כן. קיצצו בעובדים. יש לך תחנות אפילו, אני יודע, בארצות הברית שאפשר להזמין, אפילו בדיוטי פרי או בשדה תעופה, אתה יכול להזמין בלי להגיע אל הקופה עצמה, אתה יכול, אתה מכיר את זה?
כן, כן.
יש קופה, ממש, שאתה יכול לבד לשלם. עכשיו, יכול להיות שיהיה גנבות, אבל... אין הציג, אין בן אדם שבאמת עומד שם. וזה כל היופי, המסכים. זה עדיין לא AI, כן, אבל בוא נגיד שבעתיד זה הרחוק יותר, או הקרוב יותר.
לא, אני מדבר על הקרוב, אני מדבר איתך על חברת הייטק, שיש לך שם כרגע...
כבר עכשיו מקצצים.
ברור, זה מה שאני אומר, יש לך חברת הייטק, כל מה שאתה צריך זה מישהו אחד שיודע לעשות פרומפטינג,
נכון.
כמו שצריך, והוא מחליף את כולם.
לא את כולם, אבל הוא מחליף הרבה יותר.
הוא מחליף הרבה יותר, ולאט לאט זה כבר ישתלט על כולם. בסוף יהיה לך. אני לא אומר שזה יהיה one man show, כי תמיד, תמיד, תמיד צריך שני אנשים שישוחחו ויבנו את הקונטקסט.
יפה, זה ה-AI הרגיל. אבל כשיהיה AGI...
זהו, אני שואל אם זה...
זה אומר בהגדרה ש...
שגם זה כאילו...
לכאורה הם יכולות לתקשר אחת עם השנייה, המכונות, המחשבים, וליצור דברים לבד. זה כל היופי בהתפתחות של זה.
זה מדע בדיונים מלחיץ.
כרגע זה עדיין לא בא... מה שנקרא בשוק, אבל אולי זה כבר קיים, ואנחנו לא יודעים את זה אפילו.
לא, נו, באמת.
לך תדע.
תבחיל אותי עכשיו.
המהנדס מגוגל, אני זוכר, פרסמו את זה, פיתרו אותו אחרי זה, שהמכונה מביאה רגשות. מי יודע לאן זה הגיע?
היה עכשיו גם כן עוד פיתורים בגוגל, מישהו שיצא על מנכ״ל ישראלי, בקשר אחר לגמרי, לא שקשור ל-AI.
לא מכיר, לא שמעתי על זה.
זה חדש. אוקיי.
אנחנו בעולם משוגע.
אתה יודע מה, אז בוא רגע, אם אפשר לשים את הרגליים על הקרקע, אוקיי? ועל ה, על, על, על המצב היום, על איפה אנחנו היום. כן. היום, היום, הרגע, הרגע. זאת אומרת, מי שמאזין לך עכשיו, והוא רוצה להבין מה כולם יודעים, ומה חלק כבר עושים, שהם לא עושים, שכדאי מאוד שיתחילו לעשות, כי יש מצב שהם יפספסו את הרכבת.
אז תראה, להשיג רעיונות לקופי, למשל, אין לך רעיונות לספר, אתה תקוע, או כל דבר אחר. יש לך את ChatGPT, אתה יכול לשאול שאלות, אתה יכול לרעיין אותו, אתה יכול בעצם לקבל ממנו השראה ורעיונות על בסיס המידע שיש אצלו, אבל כמובן שזה חשוב לזכור שיהיה מקורי, ולא ייקח את זה ממקור אחר. אז לוודא גם שמה שהוא מביא לך הוא...
שוב, זה הקונטקסט.
לא העתקה.
בדיוק, זה הקונטקסט. תמיד, 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 הוא בונה את הכל מתוך הקונטקסט שלך, מהזרע שאתה זורע. והוא יכול להביא את זה בצורה הכי טובה, אבל אתה חייב להביא לו את ה...
בדיוק, אז הוא יוצר לך בעצם תוכן חדש, מקורי, על בסיס מידע אחר שקיים כבר, וזה לא העתקה. יש גם תמונות שאפשר ליצור, סרטונים עכשיו שראית, ב-ChatGPT 4, אפשר ליצור ממש סרטונים שנראה כמו עולם אמיתי.
וואלה.
אנשים אמיתיים, יש כלי ישן מאוד שאפשר ליצור פרצופים, אפשר ליצור ממש אנשים שהם לא קיימים, וליצור יוזרים על בסיס האנשים האלו. אני עשיתי את זה אפילו כמה.
אגב, אני פה מדבר איתך וכאלה, אבל יש לי הרבה דברים שעשיתי, שגם העליתי, הרבה דברים.
מה למשל?
יש לי ערוץ טיק טוק שהעליתי שם, לקחתי דוד בן גוריון, ועשיתי ב... לקחתי דוד בן גוריון ממי ג'רני, יושב הספה. ואז לקחתי את התמונה, שמתי את זה ב... לא זוכר באיזה תוכנה, שהוא פשוט גורם לו לדבר, ואז רואים את השפתיים, ואז דובבתי אותו. הדבר היחיד שעשיתי זה שהייתי צריך לחכות את דוד בן גוריון. אני לא אעשה את זה כאן, כי זה גרוע. אבל יצא דוד בן גוריון, מדבר לאומה, ומדבר איתו על המצב, על הסיטואציה.
עשו את זה הרבה, עשו את זה עם טראמפ, עשו את זה עם ביבי.
כן. עכשיו אתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, אלוהים שישמור.
לקחו תמונה רק.
כן.
תראה איזה יופי. תסתכל לך מה זה שעכשיו יוצרים סרטונים עם אנשים שהם לא קיימים, שהם נראים אמיתיים לגמרי, ואתה חושב, זה בן אדם אמיתי או שזה AI? אתה לא יודע אפילו אם הבן אדם אמיתי. ואתה רואה בעצם, ממש כמו שאתה מסתכל על סרטון או סרט רגיל, ואתה רואה מציאות ועולם לא מצויר, לא אנימציה. אמיתי.
אתה יודע מה יותר מפחיד מזה?
עם בני אדם.
אתה יודע מה יותר מפחיד מזה? יש דבר אחד יותר מפחיד ממה שתיארת כרגע. יודעים לקחת וליצור, נגיד סתם לדוגמה, רוצים לעשות פייק ניוז, לוקחים את טראמפ.
נכון.
ופשוט טראמפ מדבר ואומר דברים שהוא לא אמר.
עשו את זה, זה לא שלא עשו את זה, ברור שעשו.
זה כבר מלחיץ ברמה אחרת, זה כבר, אתה יודע, לך תוכח שאין לך אחות, מה שנקרא.
כן, ועשו גם דברים מצחיקים, לקחו את ביידן ואת מרק צוקרברג ואת אילון מאסק ושם אותם בסרטון של איזה שיר, Never gonna make you fly, משהו כזה, Never gonna hurt you.
כן, 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 שיר 80's, שיר 80's.
כן, וזה סוג של מימס, אבל שמו את הפרצופים שלהם בקליפ, קליפ של השיר אמיתי. פשוט הדביקו להם, ועשו כאילו זה עכשיו הם באמת, בגוף הזה, בקליפ, שרים את השיר.
וזה אני ראמין?
לא כזה, אבל...
אז זהו, הפחד זה רמת הער. מצחיק, כן. לא, יש לך את הראשים הצפים שכאילו עושים הרבה, אבל...
זה נראה יותר טוב ממה שהיה לפני, נגיד, שנה, אבל... זה ישתפר, תחשוב שיעשו זה כמו באמת שזה הם, ואז לך תדע.
תשמע, אני שמתי שכל פעם שמדברים על AI, אף אחד לא מצליח להיות מפוקס, תמיד זה מתפזר לכל מיני מקומות.
כן.
אז אני המבוגר האחרי. אנחנו חוזרים לקידום.
בוא נחזור לקידום, באמת. נחזור לאותה פלטפורמה.
כי יש איזה משהו נורא כיפי, אתה יודע, זה כמו...
כי זה הכל תיאוריה, אתה רוצה...
אוקיי, אז אני, אז תראה, אני מחזיר אותנו.
בוא נחזור.
אוקיי, אנחנו דיברנו על זה שאתה יכול לשאול, דיברנו על ChatGPT.
מה הם יכולים להשתמש?
אז ממש ליצור את התוכן, ממש ליצור את התוכן.
כן, אפשר ליצור, למשל, תכנים, מקורים, מאמרים, אפשר ליצור מאמרים לקידום, אפשר לקבל רעיונות, הייתי עורך את זה, ודאי שזה לא השפה הכי טובה, או הלשון הכי טובה, דקדוק. צריך לערוך, לעבור על מה שה-AI עשה, לבדוק שזה מקורי. יש כלי שבודק עם התוכן מקורי ולא מועתק ממקור אחר. אז יש כלי שעובר על זה. זה אחד. שתיים, לעבור על הכל, לראות שהדקדוק נכון והלשון, והשפה והכל פיקס. ושלוש, הייתי מוסיף דברים לחדש, כי יש, ה-AI מבוסס על מידע קיים, אז הוא לא יודע לחדש דברים. אתה יכול להגיד לו להמציא דברים, אבל אולי זה גם שגוי, אז עדיף לא לעשות את זה. עדיף לכתוב בעצמך דברים שאתה יודע מראש שהם חדשים ונכונים, מאשר שהוא ימציא לבד. כי אתה יודע, לפעמים אתה אומר, מה זה להמציא? גוגל הרי מתחשב במידע, והוא נותן לך קדימות על פני מתחרה, כי אם אתה מחדש למשתמש משהו, ולא סתם זה מאמר שהוא מבוסס על מילות מפתח ובנוי טוב, זאת אומרת, יש פה איזה ערך מוסף. אז אם אתה כותב מאמר ויש כותרות והכל פיקס, וגם אתה נותן ערך מוסף, זה אומר שיש לך מידע חדש שלא קיים, אפילו אולי מחירים אחרים, מתחרה...
כמה אתה יכול לחדש לגוגל? זאת אומרת, בוא נגיד, אני הכי נרקסיס שיש, אוקיי? נגיד, סבבה? אני לא חושב שאני יכול להמציא משהו או לחשוב על רעיון שאף אחד בעולם לא חשב עליו.
לא, זה לא שאף אחד לא חשב עליו, זה... אתה מסתכל מה אתה עושה, נגיד, פודקאסט, לא משנה, אתה רוצה לתת טיפים למישהו, אתה רוצה לכתוב מאמר, אז אתה רואה מה המתחרים שלך כתבו, הם ודאי לא התייחסו לכמה טיפים שאתה רוצה לתת. אולי אתה רוצה לתת טיפים שלא נתנו עדיין, או להתייחס לאיזה משהו חדש. אולי גם טכנולוגיה חדשה. סתם, אני יודע מה, מיקרופון מיוחד. אז אתה כותב דווקא על דברים שעוד לא דיברו עליהם. זה לא שזה לא קיים בעולם, זה קיים.
אוקיי.
אבל אולי חשבו על זה, אולי דיברו על זה בצורה מסוימת, אבל לא חידשו משהו, או לא נתנו איזשהו ערך. אבל יש אפשרות לתת מספרים, נתונים. יותר לדבר על דברים חדשים. אז זה אחד. אז ה-AI, למשל, עוזר לנו לקבל השראה או רעיונות לכתיבה. אנחנו מוסיפים עליו, אנחנו לא לוקחים את מה שהוא עשה as is, וזהו. טוב להוסיף עליו, טוב לערוך אותו, טוב לבדוק שהוא נכון מבחינה לשונית, ואין העתקות. טוב גם להשתמש בו לקבל רעיונות, וגם אולי אפילו לשאול שאלות טכניות, מספרית, מחקרים. נגיד, אני מתעצל, למשל, לחקור על שוק הנדלן, באיזושהי עיר, לדעת מה הנתונים שלה. אז עשיתי מחקר על בר שבע, למשל. שאלתי את ChatGPT, תן לי מחקר על שוק הנדלן בבר שבע. הוא ממש הכין לי טבלה לפי אחוז הפשיעה לאורך 10 שנים אחורה, מה הגדילה שלו. הוא הכין לי מספרים לפי המחירים, מה אחוז הגדילה של המחירים בבר שבע לפי 10 שנים אחורה. הכין לי טבלאות. אז אלו מידעים... שקיימים באינטרנט, אתה יכול לאסוף את זה, אבל לך תחפש באתרים ספציפיים ותתחיל להגיע את המידע. הוא יכול לעזור לך להכין מחקרים, הוא יכול לעזור לך לעשות ולהשיג מספרים.
אתה יכול גם, אני למשל, אתה יכול לקחת קובץ של, לא יודע מה, PDF, ולשאול שאלות מתוכו. זאת אומרת, נגיד, אם אתה רוצה עכשיו לעשות, מתעניין בנדלן בבאר שבע, אז אתה יכול לבדוק, לא יודע מה, לקחת... לא יודע, איזשהו משהו שמדבר על בר שבע, לשאול שם מה הסיכונים, מה זה, כן, טאבה, עניינים.
אגב,
מה...
הוא גם מביא את המקורות. הוא הביא את זה מאתר הממשלה הזה, מאתר ממשלתי אחר. הוא מביא את זה מאתרים אמיתיים ומאמנים גם. זאת אומרת שהמידע הוא שם לא סתם. אז הנתונים הם די טובים שאפשר להשיג ממנו. נתונים טכניים, לשאול שאלות, לקחת קוד שלא עובד ולשאול אותו מה לא עובד פה. אני שאלתי את ChatGPT כמה פעמים, איך אני מתכנת משהו ספציפי, וואלה, הוא הביא לי משהו מדהים. הוא הביא לי הרבה פעמים קוד שהוא לרוב מההתחלה לא היה טוב, ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, זה לא עובד, כי יש את השגיאה הזאת, ואז הוא תיקן אותו. בסוף הוא עבד.
איזה כיף זה,
בעצם, אתה לא חייב תכנת. אתה כן צריך להבין קצת, שיהיה לך מושג, כי אתה צריך להביא לו עדיין את, נגיד, שגיאה, ולהסביר טיפה יותר. אבל עדיין, ChatGPT יכול לתקן לך קוד, או לתכנת לך קוד, ממש. לכתוב קוד ספציפי שאתה רוצה. אז זה עוד אופציה, אם אתה יודע, לא מקדם אלא כבונה אתרים. אתה יכול לבקש ממנו לקבל קוד לעיצוב מסוים, לאנימציה מסוימת, ל-CSS, ל-JavaScript, PHP, או מה שתחליט.
אני יכול להגיד לך שאת האתר שלי של פודקאסט, של מיי פודקאסט, אני... וזה גם עניין. בגלל שאני למדתי UX, אז אני יודע את השפה. אז אני יודע לדבר איתו.
נכון.
זאת אומרת, אני לא חושב שכל אחד יכול לבוא ולהכניס קוד ולהסביר לו מה זה.
זאת אומרת,
אתה צריך ללמוד את השפה אוקיי, כדי להוציא את הדברים. אז כאילו, אז אתה יודע ב-UX, אתה יודע מה זה CTA, הנאה לפעולה, אתה יודע מה זה flow, ארכיטקטורת מידע, ואתה מסביר לו שאתה רוצה ככה, ושאתה רוצה שזה... זאת אומרת, ה-hero image, כל הדברים האלה, אתה יודע לדבר איתו, והוא מביא לך את זה. ואז אתה מבקש את הפלט הצבעים, כי אתה רוצה להיראות אמין, אתה רוצה... זאת אומרת, אתה צריך עדיין... בסופו של דבר, זה כלי בידי היוצר, אבל היוצר צריך להכיר את השפה.
נכון, הוא לא חייב להיות מעצב גרפי או...
לא, אני בכלל לא מעצב גרפי, אחי, ואני לא כותב תוכן.
אבל אמרת שאתה עסקת ב-UX.
למדתי UX, למדתי את השפה, אני לא מגדיר את עצמי כגרפיקאי, לא עבדתי על גרפיקה ולא... אני לא שם.
אז תראה מה זה, תחשוב שמיד-ג'ורני יכול ליצור לך תמונות, גם לוגוים.
אז זהו, זה מה שאני אומר. אז בסוף, לא היה לי גרפיקאי והצלחתי לעשות את זה, כי אתה מדבר עם המיד-ג'ורני, אתה אומר לו מה אתה רוצה.
משתמשים בזה, אגב.
גם בקנווה, יש את
כל ה... יפה, בקנווה יש לך AI. ויש תוכנות ספציפיות אפילו שכבר קיימות בשוק, משתמשות ב-AI ליצור לוגוים, ליצור באנרים. מדהים. אז קנווה עושים את זה. גם לוגוים אפשר ליצור שם, מקוריים. אפשר ליצור באנרים, אפשר להגיד לו, תעשה את הבאנר הזה, שיהיה עם האווירה הזאת, למשל, אני רוצה יועץ משכנתאות, שדבר על חיסכון של עד 200 אלף שקל, נגיד, בריביות, וכן הלאה וכן הלאה, ותשים שם תמונה של בית. ואז הוא מכין לך באנר עיצובי שמתאים, נגיד, לפייסבוק. תחשוב על זה, זה לא צריך מעצב.
זה מטורף.
והוא גם יעשה זה יותר טוב מהמעצב בדרך כלל.
זה מטורף. מטורף. השאלה, אתה יודע, תמיד מעניין אותי לדעת אם מרגישים, אם אני לוקח שתי תמונות, אחד שיצר ה-AI ואחד שיצר בן אדם, אם בסופו של דבר הטאץ' האנושי, אם יש לזה ערך, צריך לעשות מבחן כזה מתי
שם. אני בטוח שב-AI הוא הרבה יותר מדייק מאשר בן אדם. השאלה היא, כמה זה נראה אותנטי ומוכר בסוף.
אז אני אגיד לך, יש לי תשובה לזה. אני חושב שמדויק, הכוונה שלך זה מושלם. יש משהו מאוד מושלם.
כאילו, מה יוצא מזה בסוף?
בסוף המושלם הוא בעיניי משעמם, כי אין בזה את הפגם, והפגם זה העניין. הפגם זה מה שהופך את הכל למעין. זה לא אנושי. בדיוק, אתה מבין? זאת אומרת, אתה שומע היום את המוזיקה, אני אוהב לשמוע, אני כאילו, תן לשמוע... אני לא מהדור של התקליטים, כן?
אפשר ליצור מוזיקה.
בדיוק.
ב-AI.
אפשר ליצור מוזיקה ב-AI, לגמרי.
לכתוב שירים.
כן.
לכתוב ברכות. כתבתי לאשתי ברכה אפילו ב-AI.
היא ידעה שזה AI?
לא. לא סיפרתי. אבל אחרי כמה פעמים סיפרתי כבר לא AI.
אז תגיד, כל הדברים האלה, אוקיי, זה תוכן. תוכן זה קידום.
נכון. אז תוכן זה קריאיטיב, זה רעיונות, אולי אפילו לשאול שאלות את ChatGPT שקשורות למילות מפתח, איזה מילות מפתח כדאי לדייק בגוגל בשביל לקדם נושא של גראז' דורז, למשל, סתם דוגמה. אז אתה יכול לקבל רעיונות, מחקר מילות מפתח, אתה יכול בעצם להכין קמפיין על בסיס ה-AI הזה ולשפר אותו תוך כדי, אבל אתה מקבל בסיס חזק, אימתני. אני למשל השתמשתי ב-AI בשביל ליצור דוח, על מילות מפתח ולקבל בעצם המלצות על מה כדאי לי לא לעשות. זאת אומרת, שאלתי אותו בנושא של קמפיין ספציפי בתחום הפיננסים, יש לי את המילות מפתח האלו, איזה מילות מפתח כדאי לי לשלול? אז הוא הביא לי רשימה של 100 ביטויים. והשתמשתי בזה, זה סבבה, זה נחמד. איזה, נגיד אני אמרתי לו, אלו הביטויים שלי, אני רוצה ליצור נגיד 20 קבוצות מודעות שונות. ותחלק אותם לפי נושאים. והוא עשה לי ממש קטגוריות וסידר לי זה בצורה... אז תוכנית אתה יכול לבנות לזה.
אגב, אנחנו לא אמרנו דבר מאוד מאוד חשוב, שזה קורה בשניות.
וואו, כן.
זה כאילו...
חוסך זמן.
זה קורה בשניות.
זה חוסך לך.
שאלת, הוא ענה.
ממש. את כל המידע שיש לו.
אין לו אפילו את ה...
כל האינטרנט.
אין לו את זה, אין לו את ה... לא, כלום. בום, נותן לך את זה.
כן, עכשיו תחשוב על זה גם. עזוב, נגיד, והיה לך את זה בראש, כבר מוכן. כמה זמן לוקח לך לכתוב את זה? הוא עושה לך את זה בפחות מדקה.
איזה דקה? פחות מ-10 שניות. לפחות בדברים
לא
שאני...
לא
יודע
מה אתה כותב.
כן, אני כותב דברים פשוטים, לא כמוך.
5,000 מילים, יכול לעשות לך את זה פחות מדקה. אז הזמן שהוא חוסך, נגיד ועכשיו אתה יודע, ואתה גם לא יודע, גם את כל מה שהוא יודע, אתה לא יודע, בוודאות. עכשיו, הוא סרק את כל האינטרנט עד שנת 23 ב-GPT-4. אז יש לו את כל המידע של האינטרנט שהוא סרק. ואתה... מבקש ממנו לשלוף לך מידע כל כך מהר, ולהכין לך מזה משהו. כל כך מהר. ואתה אולי טיפה מתקן פה ושם, ואתה יכול להכין עבודות. ואני אומר לך, עשיתי את זה. וזה עובד מדהים. התוצאות טובות גם. זה לא שהקמפיין לא טוב. התוצאות מעולות. עכשיו, יכול להיות שיש שגיאות, אז אתה מתקן תוך כדי הריצה. זה כבר אופטימיזציה תוך כדי הליכה, אבל בפועל הוא חסך לך שעות על מחקר מילות מפתח. הוא חסך לך אפילו את הנתונים שכמה מחפשים כל ביטוי הוא מביא לך. עכשיו, תשאל מאיפה? יש הרבה תוכנות באינטרנט שכנראה, שאתה שואל אותם שאלה, כמו למשל keywords, research, מביא לך ביטויים עם מילות מפתח ואתה צריך שלם.
נכון.
ולקבל את המידע הזה.
RFs וכאלה.
יש הרבה מידע. אז הוא יודע כבר לסרוק את זה ולהבין כמה חיפושים יש לכל ביטוי. כי זה כתוב איפשהו.
אגב, עדיף בדברים שקשורים לגוגל, עדיף לעבוד עם ברד, או עם, סליחה, אם שינו את השם לג'ימיני?
ג'מיני, כן.
ג'מיני או ChatGPT?
שמע,
אתה יודע, גוגל בכל אופן.
גוגל יש להם הרבה מידע. אז אני הייתי עובד עם גוגל.
אשכרה.
כן. למרות ש-ChatGPT הוא מעולה, אבל הוא סרק את האינטרנט עד 2023, למשל. אז הוא תמיד צריך מחדש. גוגל יודע כבר, הוא סורק את האינטרנט יותר מהר ממנו. הוא אשכרה האינטרנט. רוב האינטרנט לפחות, חוץ מסין ורוסיה, שיש להם את ינדקס, ואתה יודע.
כן.
בינג? לא. לא בינג. בינג זה מייקרוסופט. לסין יש עוד איזה מנוע חיפוש, ברח לי השם שלו.
יש את מוז, נו.
לא, לא, לא. ינדקס זה רוסיה. סין, יור. זה שם כזה סיני. לא, משהו מצחיק. קליט כזה, לא, ברח לי.
מי ששומע ויודע, שישלח לי איתי הודעה.
בכל מקרה. אז גם הם יודעים לסרוק את האינטרנט יותר מהר מכל מנוע אחר. אז ChatGPT עם כל הכבוד לו, הוא לא גוגל, הוא עדיין לא חברה ששווה טריליונים, אין להם את כוח השרתים שיש להם, אין להם את ההיסטוריה עדיין של גוגל.
אתה עובד יותר עם ג'מיני או עם...
אני עובד יותר עם ChatGPT, יש לי גם את ה-API שלהם, אז יש לי גם את המנוי, ואני משלם להם, וג'מיני הוא נחמד, אבל יותר נוח לי גם לעבוד עם ChatGPT. אז אני משלב את התשובות, לפעמים אני משלב את המידע משניהם, תלוי מה אני צריך. בתוכנה, למשל, של קידום אתרים, שזה משתמש ב-AI בשביל לסרוק את הפרמטרים, את הנתונים, ולתת לך המלצות. זה משתמש ב-OpenAI API. אז כן, יש לך פה מידע שהוא לוקח מ-ChatGPT, לכאורה. ChatGPT זה מוצר. OpenAI זה החברה. וה-API זה של OpenAI. אז את כל המידע של ה-AI שלהם, אני מאמן, למשל, אצלי בשרתים, על בסיס הנתונים שלי, לא שלהם. זה חסום, זאת אומרת, זה מאובטח אצלי. אין להם גישה לזה. אני משתמש ב-API בשביל, נקרא לזה אלגוריתם, לדעת ליצור את הדברים, אבל את המידע אני אוסף אצלי. זאת אומרת, אי אפשר לזלוג החוצה. מידע לא יכול לזלוג החוצה, זה עוד יתרון. כשאתה משתמש ב-API של ChatGPT, למשל OpenAI, יש לך את השרתים שלך, יש לך את המידע שלך, אתה מאמן אותו על ה-AI שלך. אז זאת אומרת שהתשובות שהוא מביא לך, הוא לא ייתן ב-ChatGPT, זה ייחודי לך.
וואלה.
זה היתרון, אגב. כשאתה פותח תוכנה, אתה מפתח משהו,
פשוטה.
אז יש לך שרתים שלך, נכון? אתה לא סוחר אצל OpenAI, אתה לא יכול אפילו. אבל אתה משתמש ב-API, בקוד מקור של המנוע, נקרא לזה. אבל אם OpenAI זה המנוע, אז השרתים שלך והמידע שלך זה כאילו המוח, נקרא לזה.
מגניב.
כן, זה לא מכונית עם מוח ומנוע, זה פשוט שני דברים ביחד.
וואי.
כן. או שתקרא לזה ה... נדמה את זה לגוף. אז כן, המידע שיש לך אצלך בשרתים זה הזיכרון, והחישוביות זה הצד השני, אז זה כאילו, זה OpenAI, וזה משתלב ביחד.
ותגיד לי, כמה... זאת אומרת, בסוף בסוף, אחרי שמי ששומע או צופה, לומד את מה שאתה אומר. הוא יכול לעשות את זה באופן עצמאי, את כל הדברים שאתה עושה, או שעדיין, זה מחזיר אותי למה שאמרתי לך, זה שאני למדתי UX, אני צריכתי ליצור פלו יותר טוב, יותר נכון.
כן, okay. אז יותר עדיף קל לך.
עדיף לדבר עם... עכשיו, למה אני שואל את זה? כי יכול להיות שאני, מהיום אני רוצה לקדם את האתר שלי. אני מעדיף לדבר עם מישהו. זאת אומרת, אני לא יודע לעשות את זה לבד. אני אגיד לך את האמת, אני גם לא חושב ש... אני לא רוצה לעשות את זה. כי יש דברים אחרים שאני משתמש ב-ChatGPT ובג'מיני ומידג'רני וכל הדברים שאני משתמש בהם. אני עושה את הדברים שאני אוהב לעשות. אז, אבל אני כן השתכנעתי בשיחה הזאת שאני מדבר עם מישהו שמקדם אותי, שאני רוצה לדעת שהוא מבין את הכלי הזה ושהוא משתמש בכלי הזה.
אז אני אסביר. כי זו שאלה טובה, כי מה היתרון בזה שיש לי תוכנה של קידום אתרים, לעומת, אם יש לך צ'אט GPT, תשתמש בו. אין בעיה, אתה יכול להשתמש בצ'אט GPT, אבל שוב, זה אותו יתרון שיש לך את המידע אצלך ואתה מאמן את ה-AI אצלך בשרתים. לצ'אט GPT אין את המידע שלך יש, לי יש. למשל, צ'אט GPT לא יכול לעבור על האתר שלך ולסרוק אותו באופן יומי, אתה לא יכול לתת לו את המתחרים שלך ולהגיד לו לסרוק אותם באופן יומי וכל יום. אתה יכול באופן כזה שהוא ידני, אבל זה לא מערכת. אתה יכול לבנות גם מערכת משלך ולהביא את הכל בשרתים שלך ולצבור את הנתונים מאפס.
כאילו צ'אט GPT מטפל בך באופן פרטני. הכי אישי, פרטני.
בדיוק. הוא לא שומר את המידע שלך, למשל, ומביא את זה למישהו אחר. אני שאלתי כמה פעמים את צ'אט GPT על בני אדם ספציפיים, הוא לא יודע לתת לי מידע. יכול להיות שזה חסום, אגב, כי גם יש רגולציה לדבר הזה. אז מבחינת הבטחת מידע, מדינות הפרטיות שלהם, אסור להם לחשוף מידע על בני אדם, כנראה. שוב, יש מקרים שכן זה נדלף, אני יודע, שמעתי על זה. אבל היתרון בזה שלנו, יש את המערכת שלנו לקידום אתרים, המערכת של קידום אתרים עצמה, שבשרתים שלנו המידע נמצא, וה-AI מתאמן על הנתונים שלנו, שזה לא, זה לא נדלף החוצה.
זה לא כללי גם. חוץ זה שנדלף החוץ, זה לא כללי, זה מאוד נקודתי.
זה נקודתית לך, נכון. זה בעצם נותן לך את היתרון של למתחרה שלך אין. גם אם הוא ישתמש במערכת שלנו, למשל, עכשיו יש לך מתחרה, אוקיי? שניכם באותה מערכת. לא יש את היוזר שלו, לך יש את היוזר שלך. אתה שואל אותו שאלות אחרות, הוא שואל אותו שאלות אחרות, את אותה מערכת. ואצלנו נמצאים כל הנתונים. עכשיו, יכול להיות מצב כזה שכן, אתם תקבלו תשובות דומות, כי אתם באותו תחום, אותה נישה. אז אתם תתחרו אחד בשני יותר טוב. בסוף, היתרון הוא שאתם מביאים לגולש את מה שהוא באמת מחפש. כי גוגל מקדמת אתכם בדירוגים לפי מה שהגולשים צריכים, לא לפי מה שאתם רוצים.
כן.
אז היתרון הוא בעצם win-win situation, נקרא לזה ככה. אנחנו כפלטפורמה למערכת לקידום אתרים, נותנת לכם את ה... מידע ששמור אצלנו עם ה-AI, שתשתמשו בשביל לשאול שאלות לקבל המלצות, ואתם מקבלים בעצם מה הדבר הכי טוב לעשות בשביל הגולשים שלכם. איך אתם יכולים לשפר את האתר יותר טוב. ואז, על בסיס זה, אם אתם עושים את זה נכון, כמו שצריך, אתם תקבלו גם יותר טראפיק, וגם אם אתה ועוד 10 כמוך משתמשים באותה מערכת, כולכם טובים, וגוגל תמיד מחליפה את המיקומים. אז אתם תקבלו עדיין טראפיק. שזה מדהים שלמתחרים אחרים אין אותה.
וואו.
אין את היתרון הזה. אלא אם כן הם משתמשים בזה גם. ואז תאר לך מצב כזה שהלוואי וזה יקרה, כולם עושים אותו דבר. נגיד, מצב אידיאלי. כולם עושים הכל נכון. מה יקרה?
חזרנו לנקודת ההתחלה.
מי יותר טוב?
שוב, מי שיש לו את ה...
יפה, אף אחד לא באמת אחד לאחד עושה אותו הדבר. מי שמחדש יותר דברים חדשים, מי שמביא יותר ערך מוסף, מחירים אחרים אולי, חייבת להיות תחרות, תמיד.
בסוף זה הולך למקום של היוצר.
בסוף היוצר הוא זה שפרטנית לך.
כן.
זה מה שייחודי.
מגניב להלאה, תקשיב איתי, מה זה נהניתי? וואו. תמיד מרגיש איתך שמדברים הרבה ועל הכל, אבל יש עוד מלא.
יש המון, באמת, עוד הרבה מה...
טוב, זה לא אתה, זה התחום שלך. אל תתלהב.
זה הנושא.
תודה רבה, ועד לפעם הבאה. היה כיף.
בהחלט. נתראה.